היום אנחנו מצדיעות, איזה כיף, אני צריכה לזכור לנשק את הבת שלי ככה, באמת. היום אנחנו מצדיעות ללוח השנה היהודי, למה? כי הוא אומר לנו קומי, קומי, אין ברירה, הוא שם לנו כל מיני מועדים שאנחנו חייבות לחגוג, זה שבת מברכין אדר ב' אחר כך שבת שקלים, שבת שהיו מכריזים בה על תרומה למקדש של מחצית השקל. אנחנו במוצאי שבת בערב ראש חודש אדר ב' צריכות לחגוג, ויום האישה שאנחנו הולכות לייהד אותו ולדחוף אותו בכוח ללוח השנה היהודי, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, אנחנו חייבים לעשות את זה. זה ממש מזל שהלוח הזה מקים אותנו. שולחים לי כל מיני דברים ליום האישה, אחד המוצלחים שבהם זה ציור של בחורה בלונדינית שוכבת ככה ועיניים עצומות, וכתוב למעלה, אין נסיך, קומי. וזה נורא יפה, מאוד מאוד, אין נסיך, קומי. והיא ככה כאילו מוכנה למי שיבוא להעיר אותה מתרדמתה, אבל הוא נעלם, אני לא יודעת איפה, הוא התעדה, הוא נרדם. ואין נסיך, קומי. אז אני חושבת שהלוח השנה היהודי אומר לך, יאללה, איך הייתה סבתא שלי נסעדה אומרת, קום, זה חוף כזה שאת לא יכולה שלא לקום בעקבותיו, יאללה, קומי. ואנחנו מאוד מאוד עייפות כבר, מאוד. מי שנכנס אדר ב', את אומרת לו, לך תמזוג לעצמך שמחה במטבח, אני אין לי כוח לקום. אין לך כבר כוח להתניע את המישה ולהיות שמחה, ודי, די. איך אמרה לי איזה מישהי נורא יקרה, שהאיש שלה יצא כבר מעזה, ועכשיו מגויס בפעם השנייה לעוד 6 שבועות. נגמר הטנק דלק, למה? כי אין לנו כבר את התיק... זה לא לגיל שלך, תתני לי את זה, אני רוצה להראות לצופות בבית, תביא לי את זה. תביא לי את זה, תאכלת בשיעור, זה שלך? אישה בשנות ה-30 לחייה אוכלת קליק בשיעור תורה.
אני רוצה שישימו עליי את המצלמה.
כן, 20. 20 לחייה. מה? קליק עכשיו. ברוכות הבאות, שלומכן. כפיים למתנחלות. בקיצור, איפה היינו, מה עשינו? אמרנו שאין כוח לאדר ב', שמי שנכנס אדר ב', את אומרת לו, הולך למטבח, תמזוג לעצמך, שמחה, אין לי כוח לקום אליך. אז האישה שבעלה מתגייס עכשיו לעוד 6 שבועות נגמר, 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 למה? כי התקוות שהיו לנו בהתחלה של לנצח, לשטח, להחזיר את כל 130 השבועים בחיים ובריאים, הכל כבר קיבל עייפות מאוד מאוד גדולה, ואישה יש לה את הנטייה האיומה והנוראה תמיד לקום ולהגיד, אין לי ברירה, אני נלחמת שוב על החיים. זה לא קרה לי באדר א', זה יקרה באדר ב', זה לא קרה באדר ב', זה יקרה באדר ג'. לפי חז"ל, נשים הן היצורים המופלאים האלה שמרימות ציפור שנשברו לה הכנפיים, זה דימוי של חז"ל, מהרצפה, ומחזקות לה את שתי הכנפיים. קוראים לזה בלשון החז"לית טריין גדפין דפרחין לעלה, או בעברית, לכי עכשיו לזרוח כמו שמש. אנחנו נשמע את השירים האלה עד זרה. אנחנו עכשיו מתקנות את הכנף הזאת ואת הכנף הזאת, שתי הכנפיים שגורמות לנשים שמחה, קוראים להן ברוכות הבאות, קוראים להן מה שאת עושה הערב, ללמוד, כי בלי חוכמה ושכל את תעופי עקום עם כנף שבורה, ולכנף השנייה קוראים לעשות. רק אישה שמשלבת את המיזוג הזה שאין לנו היום, כי פעם היינו רק כפיים והיום אנחנו רק כנפיים, אנחנו כבר לא יודעות באמת לעשות הרבה עבודות יד, אז אין לנו האיזון המדויק והשקול שמגיע בשבת שקלים, האיזון בין רוח לבין קושי, בין נתינת יתר לבין קמצנות, בין עמידה על שלי לבין שתלטנות ואגרסיה. איך קוראים למיזוג של שתי התכונות האלה באישה? וכל אישה, כך כתוב בפרשת ויקהל, הפרשה הזו, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. את חייבת חוכמה, חייבת ללמוד, בלי זה את מתה. את לא יכולה בלי לטוות בידיים. מה זה לטוות? כמו שאני תמיד אומרת, אני רוצה להיות אישה טובה, בשני וב. מה זה אישה טובה? הבן איש חי כותב כל כך יפה. לכל בד יש שני כיוונים. בכיוון אחד המחט נכנסת בקלות וזה ארוך. מהכיוון האחר היא נתקלת בקושי, את צריכה ממש לכוון כשאת תופרת כפתור. כמה פעמים את נתקלת בכפתור עצמו או ביד או נכון? הרבה יותר קשה. קוראים לזה שתי וערב. שתי זאת ושתי. שאומרת לא, תחלום, ערב זאת אסתר, כתוב עליה שהיא איילת השחר שערבה לבעלה בכל שעה כבשעה ראשונה. איך אנחנו ממזגות את זה אצל אישה שהיא לא נותנת על חשבון עצמה והיא לא יותר מדי, לא. איך אנחנו עושות את האיזון הזה? מלאכת הכפיים מאזנת את הנפש מאוד, אנחנו לא עושות אותה מספיק, היא מפלסת את הדרך ואת מקבלת כשאת רוקמת בגד מאוד מאוד שקול. אני נותנת את הסגולה הראשונה לשבת שקלים, יום שישי הקרוב אתם תקבלו הרבה סגולות היום, מול נרות השבת. וכך כותב רבי אהרון מקרלין, בשבת הזה שבת שקלים, יש לו סגולה שנוכל לקחת ממנו משקל, לשקול רצון ודעת להיות במידה ובאופן הצודק. אנחנו רוצים שיקול דעת, אנחנו רוצות להיות נשים נכונות, לא רוצות להיות מדי קשיחות ולהפסיק לתת שלא ינצלו אותנו, תעמדי על שלך, ואנחנו גם לא רוצות... אני חושבת שעבודת הכפיים הזאת חסרה לי מכל מקום. אני אתחיל בשיר מקסים שאני אוהבת של איריס אליה כהן. אמא הייתה משכימה מארסלת, מחליפה מחתלת, רוחצת שוטפת, חופפת מייבשת מקרצפת, מגעצת מקפלת, הופעה מבשלת, מקלפת כותפת מאדם מרתיחה, ממליכה ממתיקה, ממיינת פולה, קוצצת, צולה ושוב מנקה, בין לבין מניקה, עד גיל שנתיים, חמישה ילדים, יורדת עולה, עצה, הולכת, רצה, חוזרת, לא נחה לרגע, לא יושבת, כל היום על הרגליים עומדת, וכשהיו שואלים אותי, מה ההורים שלך עושים? הייתי עונה, אבא קבלן ואימא לא עובדת. אני רוצה לשאול כאן, זה מאוד מעניין אותי, כי אתמול שאלתי את הסטודנטיות שלי באוניברסיטת בר אילן, אם הייתה להן אימא עקרת בית, והם אמרו לי, רובן, 99% לא. הם גדלו לאימא עובדת. ואז שאלתי אותן, את היית רוצה להיות עקרת בית? והמון מהן שלומדות לא יודעת מה, אמרו לי, כן, ממש. אז לי הייתה אמא לא עובדת בבית, וזה היה באמת לבוא מהאוניברסיטה בעשר בלילה, והיא מחממת את האוכל, לא היה מיקרוגל, והיא מקשיבה לי, והגיוצים והסדר לילדים שלי, אין את זה למה, כי אמא הייתה אומרת לי, את אל תהי כמוני, את תצאי ואת תעבדי ואת תעשי משהו מהרעים שלך. זאת אומרת, תמיד התסכול הזה היה ברקע, מי גדלה כאן לאמא לא עובדת? ואתם כמהות לזה? הייתם רוצות להיות כאלה? לא, כן. מי רוצה להיות עקרת בית? תראי, הקטנות, למה את רוצה להיות עקרת בית? את מלוא תשומת הלב, אבל הם רעים, אחר כך הם יגידו בכיתה היא לא עובדת. לא כדאי לך, אין לזה. אנחנו, זה חסר לנו כל כך, כל כך, ואני רוצה היום שנתאהב בנשים מחדש, אני כל כך אוהבת נשים. תקשיבו, השבת קוראים פרשת ויקהל. ויקהל ואחר כך פיקודי, תמיד קוראים אותם ביחד, השנה קוראים אותם בנפרד, כי זו שנה מעוברת ויש אין סוף שבועות. עכשיו תקשיבו, ויקהל ופקודי זה העתק מדויק של פרשות תרומה ותצווה. קראנו תרומה תצווה, אחר כך פרשת כי תישא חטא העגל, ועכשיו ויקהל פקודי, אותו דבר בדיוק. אז מה ההבדל? בפרשת תרומה כתוב, תיקחו תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ומה כתוב בויקהל? הקהל את כל עדת בני ישראל, והמילה נשים מופיעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והנשים אשר נשאן ליבנה אותנה בחוכמה, ויבואו אנשים על הנשים, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. יום האישה, הפרשה על האישה. מה ההבדל בין תרומה תצווה שזה רק איש גבר מאת כל איש? יש פה שוטר בחוץ?
הוא לא רוצה לשים דוחות.
הוא לא רוצה לשים דוחות.
הוא אומר שמישהו עשה פנייה על כל הרחוב.
איזה חמודה. וואו. איזה נשמה. יאללה, יום האיש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקיצור, לפרשה הזאת הצטרפו נשים. בפרשות תרומה ותצווה אנחנו שומעים רק על הגברים. מה זה אישה? היום ננסה באמת לענות על השאלה הענקית, המדהימה, המשגעת הזאת. מי זה היצור המאמם הזה שקוראים לו אישה? אז מישהי שלחה לי מייל השבוע ופשוט צחקתי ובכיתי אחר כך כשקראתי את המייל עצמו. אל תדאגי, אני לא אספר מה כתבת בפנים עם הצופה בנו עכשיו, אבל הכותרת שלו הייתה הרבנית, אני והקדוש ברוך הוא כבר לא. וכל כך אהבתי את זה. למה? מפני שרק אצל אישה יחסים עם הקדוש ברוך הוא זה מערכת יחסים. עוד לא ראיתי את הגבר שנעלב מאלוהים. אין דבר כזה, אין. כאילו לא יצא לי, נכשלתי, כי הוא אלוהים. אבל אישה, כשמשהו לא מצליח לה, אז זה היה נורא מצחיק. למה? כי היא פונה לרבנית, שבאיזשהו מובן הכוחות שלה הם קצת פחות מהכוחות שלו, היא פונה אליה כדי להלשין לה עליו, הרבנית, אני והקדוש ברוך הוא כבר לא. זאת שפה משגעת, זאת שפה של מישהי שנפגעת כי היא השקיעה במערכת יחסים. נשים ישאלו אותי, למה? אבל למה זה קרה? אני התפללתי עליו, איך זה יכול להיות? אני קיבלתי על עצמי, למה זה ככה? שימו לב, מה גברים מביאים לבניין המשכן בפרשת ויקהל? דברים בומבה, זהב, כסף, נחושת, דברים שבונים מהם בית. מה אישה מביאה? חך, שזה צמיד פה, נזם, טבעת, קומז, שזה תכשיט במקום מוצנע מאוד, קומז זה ראשי תיבות כאן, מקום זימה, ואחר כך היא מביאה גם מראה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדברים הגסים האלה? דווקא בני ברקיות פה משחקקות לי. ומשה רבנו רואה את כל הדברים האלה ואומר, זה בית קדוש, זה המשכן, אני לא רוצה את כל הדברים האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, שאלה חביבות עליי יותר מהכל, כי אישה יודעת שבית נבנה ממערכת יחסים, הוא לא נבנה מחומרים, מברזל, מעץ ומאבן. אישה היא תמיד מערכת יחסים, וזה כזה מהמם. אני והקדוש ברוך הוא כבר לא, איך כתוב בפרשה? איש את תרומת ליבו יביאה. יביאה, אומר בעל התורים הגאון, זה בגימטריה לב הוא והיא. כשאישה בונה בית זה מערכת יחסים, זה לא חישובים רק כלכליים ורק גשמיים. וחז"ל לא ממש יודעים מה זה הדבר הזה שקוראים לו אישה. אתמול נתתי לסטודנטיות שלי שני טורים. לזאת יקרא אישה, תנסו לראות אותה מולכם, רציתי נורא להביא לכם גם דף מקורות, אבל אתם עוד לא ברמה. לא, סתם, לא הספקתי, חבל. שימו לב, אני נותנת טור אחד, טור ימני, של כינויים לאישה שמופיעים בתנ״ך ובחז״ל. בטור השמאלי אני נותנת כינויים שבדור הזה מכנים אישה, ואני שואלת שתי שאלות. א', מה ההבדל בין שני הטורים? ב', באיזה טור היית רוצה להיות? בואו נתחיל עם הטור הראשון. לזאת יקרא אישה, חז״לנו, תנ״ך, גמרא. בית. כן.
קאיה אחת שחורה.
כן. איך היא חשבה שהיא תצא מזה? אין על נשים. זה הוא עם הכלב. הוא אוהב אותנו מאוד. אין מה לעשות, יום האישה. הוא לא אוהב אותנו. כל יום שני הוא בא להפגין. לא נורא, אנחנו קיימות, מה אתה עושה? אנחנו נשים, אין מה לעשות. אוקיי, כינויים לאישה בחז"ל. בית, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי, אומר התנ"ך. אז אל תעלבי אם בפגישה הוא אומר לך בית. קוראים לאישה שולחן. בשולחן ערוך כתוב שאדם יכול להפוך שולחנו, ולא יודעת מה, כל מיני דברים. קוראים לאישה פרדה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר שמלוט הרשע ומבנות לוט עתידות לצאת שתי פרדות טובות, נעמה האמונית ורות המואביה. קוראים לה תרצה, יפה את רעייתי כתרצה, זה עץ, עץ שנראה כאילו הוא ממש רוצה, יפה את רעייתי כתרצה כשאת רוצה, חז"ל אומרים. אחות קטנה, חומה, שולמית, שלמה באמונתה, כך אומר רשי. שושנה, שזה עוצמות של רוח, שושנה בין החוכים. עגלה, כתוב על שרה אימנו שהיא עגלה רכה. מו. יונה, לבנה, לבנה, עכשיו אני נותנת שלושה כינויים מהזוהר הקדוש. לבנה זה ירח. מלכות זה האישה בזוהר, ולאישה בזוהר גם קוראים אהיה. אני אהיה משהו אחר. יש עוד כינוי בתורה לאישה, לחם. היי לחם, ביי לחם. אוקיי, אני חוזרת על הכינויים של התורה ושל חז"ל לנשים. בית, שולחן, פרדה, תרצה, אחות קטנה, חומה, שולמית, שושנה, עגלה. עלמה, יונה, לבנה, מלכות, אהיה. ועכשיו, הטור השני, חזקה, אלופה, ראויה, עוצמתית, יכולה, חכמה, עצמאית, מסוגלת, תותחית, משפיעה, מובילה, מושלמת, מלכה, שולטת. באיזה טור, לא, מה ההבדל בין הטור הראשון לבין הטור השני, ואיפה היית רוצה למקם את עצמך? איך? איפה? מה את רוצה? מה היא אמרה? בלחם, את אכלת עכשיו קליק ענקי.
פרה שולטת.
פרה שולטת. זה שוביניסטי, אנחנו לא, אנחנו נוריד את זה. איפה את מוצאת את עצמך יותר? חומה, שולחן, עגלה, או עוצמתית, חזקה, יכולה, עצמאית. איך? את שניהם יחד. וזה גם לא אמרו מספיק. צריך לשלב. שאלתי, מה את אומרת?
שבעצם הטור הראשון,
מה הוא?
יש בו גם את הטור השני
בראשון. שאלתי את הבת שלי בת ה-16 שאלוקים יחתן אותה, שאלתי אותה באיזה ברוכות הבאות, באיזה טור את מעדיפה להיות, אז היא אמרה ברור אמא, חזקה, אלופה, ראויה ועוצמתית. למה? שימו לב בנות, אישה מתוארת בתנ"ך ובחז"ל בשמות עצם. היום זה באג'קטיבס, בשמות תואר. עוצמתית, יכולה, אלופה. אמרה לי הבת החכמה שלי, אמא, אני רוצה להיות בטור הזה של עוצמתית, אלופה, ראויה, יכולה, מסוגלת. אני רוצה להיות כאן, למה? כי אני לא רוצה להיות משהו אחר. אני לא רוצה להיות שולחן, ואני לא רוצה להיות עגלה, ואני לא רוצה להיות חומה. אני רוצה להיות אני ש... משדרגת את עצמה למקום אחר. אני עוצמתית, אני יכולה, אני ראויה. זאת התשובה המיידית שלנו. אף אחת לא רוצה להיות שולחן או עגלה או לחם. אבל התשובה האמיתית היא בנות. חז"ל כל כך לא יודעים מי זאת היצור המופלא הזה שקוראים לו אישה. כל כך מתחבטים במהות שלה, ולכן תמיד יביאו לך כל מיני מתווכחים, מובאות איומות מחז"ל על נשים, אנחנו נלמד אותם גם היום, כל מיני זוועות, אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות, ואז מתחילים לתרץ את זה, לא, שבניו נקבות כאילו, אבל בנותיו זה בסדר, כל מיני תירוצים כאלה. חז"ל אכן אמרו דברים איומים על נשים, והם אמרו לא פחות דברים מדהימים על נשים, למה? כי הם מסתכלים על היצור הלא מובן הזה. שימו לב בנות, שימו לב טוב. בטור השני נותנים לך תואר, עוצמתית, זה את כמו עוצמה, את כמו... אצל חז"ל אישה היא פה. אי אפשר להוסיף לה שום שם תואר, ורק לוקחים כל מיני אובייקטים שמנסים לומר האובייקט הזה הוא כמו אישה. זה לא שאישה היא כמו עוצמה. אישה היא ראויה. עצם מסוים שאני מנסה לקחת מהחיים שלי ולומר זה כמו אישה. כי היא במקום כזה ענק ולא מובן וגבוה. חז"ל מנסים באמת בכל כוחם להגיד מה היא, האם היא סתנית, האם היא ערמומית, האם יש בה בינה יתרה, האם היא חכמה בצורה שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו. הדבר הלא מובן הזה, הלא מוסר, הצג הזה בכלל, שקוראים לו אישה, אנחנו ננסה היום להבין בדיוק מה היא, ולמה גבר לא באמת יכול להבין מי היא. הרב שגר תמיד אומר שלקלה יש הינומה על הפנים, כדי שביום, מה קורה? כדי שביום הכי חשוב של חייך, אתה תבוא ותראה אותה והיא תגיד לך, אין לך סיכוי בעולם לדעת באמת מי אני. אני תמיד האדם המחוסה הזה, ותחפש מלא מלא דברים שאתה יכול לדמות לאישה, ועדיין לא תצליח לגלות למה. למה גבר לא יכול? כי אצל גברים יש טוטליות. גבר רוצה להיות גיבור, או באותה מידה בדיוק אנטי גיבור. היום זה נורא אופנתי, להיות נשי, לא להיות מסוגל. אנחנו נראה את זה כל הזמן בדינמיקה המאוד מאוד גברית. למשל בערוץ 14 יגידו לנו גיבורים, מנצחים, משטחים. בערוץ 12 יגידו לנו מפסידים, אפסים, בושה וכאוס. ערוץ 13, כאוס. 11 לא כאן. אז בעצם מה שנשאר זה ה... קצוות האלה שאומרים לך גיבור, אנטי גיבור, ואישה היא לא גיבורה והיא לא אנטי גיבורה, היא חצי. היא הפילוסופיה של מחצית השקל. אני מספרת לכם בכל שנה את המדרש המופלא על אסתר המלכה, שקוראים לה איילת השחר. רבי חייא ורבי יוסי. מה? רבי חייא ורבי יוסי היו מהלכים בבקעת הארבל. הם הולכים בתוך חשיכה מאוד מאוד גדולה בבקעת הארבל, ופתאום ראו את איילת השחר בוקעת את האורה, והם מתרגשים בצורה שאי אפשר לתאר. ורבי חייא אומר לרבי יוסי, ראית, ראית? כך היא גאולתם של ישראל. ממה אתם כל כך מתלהבים? כולה זריחה, זה קורה כמעט כל יום. כאילו, מה ההתלהבות הגדולה? גבר יקיר לילה ויקיר יום. כמו שאני תמיד אומרת לכם שעושים יום האישה, את הדירקטורית, את המצליחה, את המדהימה, את השולטת ואת המוחפצת ואת המופלט לרעה. אבל אישה היא לא גיבורה. והיא לא אנטי גיבורה, היא כמו אסתר המלכה שעומדת בשחר, בין הלילה, הכאוס הטוטלי, לבין היום, תקוות הישועה, אישה היא הפיכה, היא יכולה להתהפך. קומי צאי מתוך ההפיכה, רב לך שבט בעמק הבכה. היא יכולה לקום משיא החושך ולומר, נפלתי? אוקיי, אני רק חצי, אני יכולה שוב לעמוד. אישה זה פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. בנות תקשיבו, אנחנו עם שיודע מדהים להיקהל. אנחנו לא יודעים להתקהל. להיקהל זה כשיש מלחמה. בשבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר, את יודעת מקחי עד ה-20 באוקטובר, אנחנו יודעים להיקהל ולעמוד על נפשנו. להיקהל זה תמיד להפוך לקהילה מכוח איום. יש המון נשים שהנשיות שלהן מוגדרת בצורה הזו. אתמול לימדתי את הברכה שלא עשני אישה. לפעמים כל הלואים האלה שאת מקבלת עושה אותך אישה, וזה קורה הרבה פעמים, וזה בסדר גמור. איך אמר לי מנכ״ל רבני אירופה, אמר לי, מתמודדים עם כל כך הרבה אנטישמיות מצד אחד באירופה, מצד שני, בתי הכנסת מלאים כשם שלא היו מעולם. כי לפעמים השלו עשה לי גוי, גוי זה עם. כמה פעמים קרה לך, ולכל אחת פה יש סיפור כזה, שמישהו אמר ללא, נדחית מאיזה שהם לימודים שחלמת להם. בחור שדחה אותך, והיום את אומרת, יו, איזה נס, שלא התחתת עם הנפל הזה. המון פעמים הלא טוב שלקח אותך, בעצם נותן לך הגדרה עצמית מופלאה. תראו את אסתר המלכה, לא תבוא עוד אל המלך. היא שולחת בגדים להלביש של מרדכי ולא קיבל. אני לא נקראתי אל המלך 30 יום. כולה לא, לא, לא. תיזהרי, לא אכן נותן הגדרה עצמית. והפמיניסטיות רכבו על זה המון 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 שנים, ובצדק, מפני שהדחייה נתנה להם רצון להיד... אבל אל תישארי אישה. לא... איך היא אומרת אסתר המלכה? ובכן אבוא אל המלך, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. הלואים האלה אמנם נתנו בי המון המון עוצמה, אבל אני אישה של כן. בנות, להיקהל זה מאוד קצר טווח. היינו מדהימים חודש אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו נהיינו פחות. בואו תראו מה כותב הכלי יקר היפהפה. הקהל זה היה למחרת יום כיפור, מפני שכל החניות של עם ישראל היו במחלוקת, ואיך אפשר להקהילם בזמן שהם במחלוקת? לכן הקהילם משה למחרת יום כיפור, כשהשלום מתווך ביניהם וכולם באגודה אחת, ולכן היה קל להקהילם ביום המחרת כששלום האתמול קיים. אבל זה אאוץ' בבית, אם יום או יומיים יעמוד, אז לא יעמוד השלום, כי כבר נתפרדה החבילה, וכל איש בדרכו ילך. אבא לבאים עלי, כמה זה נכון. כשיש לנו אויב משותף, אנחנו מסוגלים להיקהל ולעמוד על נפשנו, אבל אישה רוצה להתקהל. להיות קהילה מלאת אהבה ואכפתיות. הרבי מלובביץ' אומר שרוב השנים קוראים את פרשות ויקהל פקודי כשכולם מביאים תרומות למשכן ביחד. בשנים שבהם מפרידים את פרשת ויקהל מפרשת פקודי, זה מפני שאנחנו בשנה של ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ואנחנו חייבים לעבוד על הקהילה, על קהילה הביתית שלנו עם אמא ואחים ואיש, על הקהילה הדתית שלנו, מי ששייכת אליה, על הקהילה הנשית שלנו. אנחנו חייבות להתקהל, לא רק להיקהל, מול איום, מול לא. בואו נראה את המילים היפהפיות של הרבי מלובביץ'. וכשנקראת פרשת ויקהל בפני עצמה, ושואלים יהודי מהי עבודתו בשבת פרשת ויקהל, הוא עונה מיד שתכף ומיד עליו להתאחד עם עוד יהודי העומד לידו, עד לתכלית שלמות ההתאחדות. ויש לבאר שזה נורא חשוב לדוסים. מה הכוונה של... מה קרה? למה? אתם לא שומעות טוב? שומעים טוב, זה בסדר, זה בסדר. שי. תודה. מה? שומעים עכשיו? שומעים יותר טוב? תודה. וזה נורא חשוב לדוסים, ואהבת לרעך כמוך. מה ההבדל בין עבודתו עם עצמו כמוך לבין עבודתו עם זולתו? כשאת עובדת עם עצמך, את צריכה קודם לסור מרע ימים התפסיקי לרחל, ואז עשה טוב, תעשי טוב עם מישהי הזו שמבקשת ממך. עם הזולת אין סור מרע, רק עשה טוב באופן חיובי. כך הוא אומר לנו הרבי מלובביץ', ועוד הוא אומר מאוד מאוד יפה, עבודת הויקהל מתחילה עם עצמו. להקהיל את כל ענייניו וכל כוחות הנפש שלו, ורק כך יוכל להבין שהוא רק חצי מזולתו. למה מביאים מחצית השקל? למה לא מביאים שקל שלם? למה אסור ששני אנשים לפי ההלכה ייקחו ביחד שקל שלם ויגידו זה משנינו? חייבים להביא מחצית השקל, כדי שאדם ידע שהמקסימום שלו הוא חצי, והוא ידע להתאכפת בגורלו של שבוי. בואו נקרא מה זה מחצית השקל לפי השפת אמת. ונתנו איש כופר נפשו. הם מביאים את מחצית השקל הזאת לבית המקדש לתקן את חטא העגל הנורא. הכופר הזה, כותב הזוהר, הוא לכפר על 10 שבטים שמכרו את יוסף, שהוא יסוד. יסוד זה מערכת יחסים. והפרידו זה מזאת, כך קוראים לזה בזוהר הקדוש, ומשום כך 20 גרה השקל. למה לא כתוב 10 גרה מחצית השקל? ויתנו חצי של 20 גרה השקל, שהוא להרגיש חצי מהשבוי הגר גרה, בארץ נוכריה 20 גרה, אני פה חצויה כל זמן שיש יוסף אחד מחור בשבי גר בארץ נוכריה, כשאני גרה בבית שלי בנוחות עם חימום ועם אוכל ועם בגדים ובלי שאיש מאיים עליי. מחצית השקל 20 גרה השקל, לזכור את השבוי הגר בארץ נוכריה שנסתלק מהארץ הקדושה ונמכר ב-20 גרה, ובני ישראל לא הרימו ראשם מאותה שעה משום אבון הזה, כי מכרנו אחים בקלות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אם תרצה להרים ראשם, אנחנו קוראות השבת בפרשת שקלים, כי תישא את ראש בני ישראל, תיקח מכל אחד 20 גרה, מחצית השקל, זה ייתנו. מה הם ייתנו? המשך הפסוק הוא, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. הזוהר קורא את זה מדהים. זה ייתנו, מה תיתנו? כל. תרגישו חלק מהכלל. אתם חייבים להוציא אותם מהכלא. כל זה שאף אחד לא יישאר כלו. כתוב שבשבת הזו מכריזים על השקלים ועל הכלאיים, כך כתוב במשנה, מחצית השקל זה לזכור את הכלואים ולומר, אני אישה חצי. עד שאני לא רואה אותם חוזרים הביתה, השמחה שלי על חצי, החיים שלי במחצית הווליום, מפני שהאנשים האלה נמצאים במצוקה. לאישה יש כל הזמן תודעת חצי, כל הזמן תודעת מערכת יחסים, כל הזמן היא יודעת שהיא זה לא הכל, ושאם היא נפלה היא תקום, כי היא לא כזאת מושלמת גם ככה. וזה כל כך מדהים הידיעה הזו. אני רוצה שנלמד את מעמד האישה לפי רבי נחמן מברסלב. התלונה במרכאות שאני שומעת הכי הרבה מנשים בחודשים האלה הם, הרבנית, אני כל כך מתביישת לדבר איתך על הנושא הקטנצ'י כזה שלי, הוא שבר לי את הלב, אין לי כסף, הדיאטה הזאת לא הולכת לי, אני כל הזמן רבה עם הבת שלי, עם ישראל עכשיו כל כך סובל, ואני תקועה בתוך הכאב הקטן שלי, אפילו לא נעים לי לספר לך עליו, מותר לי ימימה. מגיע רבי נחמן ואומר, אין דבר כזה בעולם כאב נשי קטן. בוא נראה מה אומר רבי נחמן על מעמד האישה. אתם מכירות את זה, אבל עוד מעט לא תכירו. בתורה ריש גימל הוא כותב, מסיפורי דברים של נשים אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת כעת. וזה שכתוב אצל מרדכי שהיה מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ואסתר היא השכינה, ומרדכי היה משיג זאת לדעת שלום השכינה מחצר בית הנשים על ידי סיפור דבריהם. בנות, אנחנו במדרגה א', אל תעזבי אותי. מה זה מעמד האישה? מעמד השכינה. מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לשמוע את הסכנשים שיש לנשים. אוי, נפל לי זה, אין לי זה, אני צריכה זה, התאהבתי בההוא. והוא אומר כאן דבר מדהים. נכון שכשמרדכי התהלך ליד חצר בית המלך, ליד שער בית המלך, הוא שומע את בגתן וטרש מתכננים להרוג את אחשוורוש, ואז בזכות זה שהוא הקשיב הוא מציל את המלך. כשאתם מקשיבים למצוקות פיציות של נשים, אתם מצילים את המלך. כי מעמד האישה הוא מעמד השכינה. טוב, אני מטפסת למדרגה אחת יותר. אנחנו בליקוטי מוהר"ן בתורה פ"ט. הנה ידוע שכל מה שחסר לאדם ברוחני ובגשמי, החיסרון הוא בהשכינה. כל מה שחסר לך זה לא באמת לך, זה בשכינה, זה החלק האלוקי שנמצא פה איתנו, חלק מהקדוש ברוך הוא שנמצא פה בעולם. מאיזה פסוק הוא לוקח את זה? ותחסרהו מעט מאלוקים. תדעי לך שכל פעם שחסר לך משהו, זה משהו שהתמעט מאלוקים בעצמו. מה זאת אומרת, היינו? החיסרון שאת מרגישה באהבה שלך, בדיאטה שלך, בוודאי מאלוקים, היינו, בשכינה. אבל כשידע זאת, יהיה לו צער עוד יותר גדול ולא יוכל לעבוד את השם יתברך בשמחה. מה, גם אלוקים הוא קטן? גם אלוקים בדיכאון, אז על מי אני אשען? לכן, ישיב לעצמו, מי אני ומה חיי שהמלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו, וכי יש כבוד גדול מזה? ומתוך כך בא לידי שמחה גדולה. מה זה הנהפוך הוא המשגע שעושה פה רבי נחמן מברסלב? דיבר איתי נער השבוע שיצא מהשבי, מתוק וחמוד. אני לא אגיד את שמו, אני לא יודעת עד כמה הוא חפץ בחשיפה. ובכל, הוא אמר לי דבר מהמם. הוא אמר לי, בכל פעם שהרגשתי שאני לא יכול יותר, חשבתי על אמא שלי ששבויה בפחד ודאגה ואי ודאות, ואמרתי, אני עכשיו חייב להיות המושיעה שלה. יש כאן היפוך תפקידים מציל חיים. די נו, מה השם באמת, כל פעם שכואב לי משהו, אני בעצם, בעצם מקשיבה לו, כי הוא מספר לי, מה השם, מה קרה? תנסה, תצייר לי, אם זה קשה לך. זה באמת ככה? מה עושה מרדכי? הוא אומר לנו, העד דלא ידע האמיתי הוא. לא לדעת אם מרדכי שמתהלך הוא השבוי או אסתר היא השבויה. פורים, פרשת ויקהל, מחצית השקל, מצווים עלינו להבין שאנחנו כרגע לא יודעים מי בן חורין ומי שבוי, כי אנחנו שבויים אולי עוד הרבה יותר מהם. הם נלחמים בכל הכוח, הם יודעים את מצבם, אנחנו שרויים באי ידיעה מוחלטת, אנחנו כל הזמן מקווים שהם יחזיקו מעמד, שיושיעו אותנו כבר מהדאגה ומאי הוודאות. איזה היפוך תפקידים משגע. בואו נעלה למדרגה מספר 3 המדהימה של הרב יצחק הוטנר, שהיה תלמיד חכם עצום, והספר שלו על פורים נכתב בזמן שהוא שיקור, ולכן זה החידושים הכי מבוסמים שלו בסין ובסמך הכי יפים בעולם. שימו לב מה הוא אומר, המוטו זה אין כאב נשי קטן. אישה זה דבר ש... איך אנחנו אומרים? ללכת שבי אחריה. איפה שתהי, אנחנו בשבי יחד איתך. אנחנו חייבים להיות יחד איתך. הרב הוטנר, כשאסתר פוחדת ללכת לאחשוורוש, הוא אומר לה מילים איומות, אל תדמי בנפשך להימלט בית אביך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כך נוזף מרדכי באסתר. הרב הוטנר, הדברים נשמעים כחשד מכוער על אסתר המלכה, אלא שמהלך העניין כך הוא. המתפלל על חברו, והוא זקוק לאותו דבר נענה תחילה. ואותו אדם שצריך לאותו הדבר, וליבו נשבר בקרבו, יש בידו כוח תפילה נשגב שאסור לו להימלט ממנו. אני תכף אסביר. כלומר, התפילה על כנסת ישראל חייבת לבוא דווקא מתוך ההכרה שגם הוא זקוק לדבר. ורק אז תעלה התפילה. התפילה הזו מעל לכל התפילות, מפני שהיא מלב נשבר. אני אסביר את הפנינה הזו. לאישה יש נטייה להימלט מהצרות של עצמה ולהגיד, זה קטן עכשיו, אני לא חשובה. למה? מפני שיש דבר שקוראים לו כל היהודים. תפסיקי, זאת תהיה תפילה לא שלמה. אל תדמי בנפשך להימלט בית אביך. אני נמלטת מהצרות שקשורות אליי ואל בית אבי ואיפה שגדלתי והילדה שהייתי. אני בורחת מזה כי זה כרגע לא רלוונטי ולא חשוב. מכל היהודים, אל תעשי את זה. אין כאב נשי קטן. קחי את הייאוש שלך עכשיו בזוגיות, בשמחה, בבריאות הנפש, בפרנסה, בעבודה שאין לך. ותספרי לקדוש ברוך הוא, אמא, איך זה כואב לי, אמא, איך זה קשה לי. ועכשיו, אומר הרב אוטנר, אחרי ששפכת את החצ'קון הקטן והמביש שלך, אחרי שתחרישי, בעת הזאת, עכשיו הקדוש ברוך הוא יספר לך את צרתו הגדולה, כי היבט בו אמון. הרי את לא תספרי למישהו שלא מספר לך, נכון? יש לי משהו להגיד, אבל לא נעים לי, דברי, את בסדר? המון פעמים שבנות רוצות שישפוך עליי את כל המנחוס של החיים שלהם. רגע, שנייה, לפני שאני זה הרבנית, מרגישה טוב, טוב, אז תקשיבי. כאילו, את חייבת, זה לא נעים, זה לא מנומס. אחרי ששפחת על הקדוש ברוך הוא את הכאב הקטן שלך, תחרישי בעת הזאת, ופתאום תשמעי את הסיפור שלו. גם לי, הילדה מדוכדכת כל היום, אני לא יודע מה לעשות, ואיך קשה לי שהילדים שלי רבים, ואני רואה את הילדים שלי מכורים ושבויים. איזה תפילה תצא לך? רק אם תביני שאין כאב נשי קטן. הגברים, כל הכאבים שלהם קטנים. לא סתם. כאב נשי זה כאב קדוש, אומר הקדוש ברוך הוא. אין כמו תפילה של אישה בלב הנשבר הזה, בכוחות האדירים האלה, בכוחות של להיות חצי, לדעת שאני נופלת ולדעת שאני שוב קמה. את העולם של התיקון. אני רוצה ללמוד איתכם שתי גמרות שהן איומות, ובכל פגישה עם חילוני, סליחה על הביטוי שאני שונאת, יגידו לך, אז למה כתוב ככה על נשים ואיך התורה מכבדת נשים? בואו נלך בשדות המוקשים האלה, אנחנו נהיה מאוד סלחנים כלפי חז"ל כמובן, וננסה ליפות את מה שהם אומרים, אפילו שהם לא התכוונו לזה בכלל. בואו נתחיל בסיפור הראשון. אני קוראת לו אישה גנובה. הסיפור הזה מופיע במסכת סנהדרין בדף למד תת עמוד א'. אנחנו הולכות ללמוד עכשיו גמרא ביחד. אני רוצה להגיד משהו, משהו לא לציטוט, אפילו ששומעים אותנו אלפי אנשים. העולם הוא עדיין מאוד 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 גברי. ובאמת אנחנו לא כובשות הרבה תחומים, לא בהייטק, ולא בצבא, ולא בכל הדברים שאנחנו מתהדרות בהם. תמיד יש לנו הבית, ברוך השם, והטיפול בבית. יש משהו שבו אישה לעולם תקדים את האיש. וזה לימוד ושכל. ואל תרפי מזה לעולם. בינה יתרה יש באישה יותר מאשר באיש. אנחנו רואים את זה אצל אסתר המלכה שעשתה מהלכים פלאיים. אז בואו נלמד. יאללה, שכל. קוראים לזה אישה גנובה. אני קוראת לזה. הגמרא. אמר קיסר לרבן גמליאל, אלוהיכם גנב הוא, האלוקים שלך גנב. למה? דכתיב, ויפל אלוקים תרדמה על האדם וישן. לאיזה סצנה מתייחסת פה הגמרא? למה? לבריאת האישה. הוא אומר לו, האלוקים שלך גנב, הוא מרדים את הגבר, לוקח לו צלע ועושה ממנה אישה. אמרה לו הבת שלו, פתאום יש מישהי חדשה בסצנה, הבת של מי, לדעתך, כי לא כתוב בגמרא, של? של הקיסר. למה את אומרת את זה? כי לא יכול להיות שרבן גמליאל יגרור את הבת שלו לקיסר, והיא גם לא תתחצף. הבת של רבן גמליאל, אז זה הבת של הקיסר. אמרה לו ביתו, לרבן גמליאל, שווקה, חכה רגע, אנא מהדרנה לי, אני אענה לאבא שלי, הקיסר. אמרה לו, אבא, אבא, אני חייבת שיבוא שופט, תנו לי דוקוס אחד. אמר לה, למה ליך? למה את צריכה שופט? אמרה, ליסטים, גנבים, באו אלינו הביתה, ולקחו לי קד של כסף שנורא אהבתי, ושמו במקומו קד של זהב. אמר לה, הלוואי שיבוא גנב כזה אלינו כל יום. לא צריך לקרוא לשוטר, נקבה מטומטמת. סטיפשה. גנבו לך קד מכסף, הביאו לך קד מזהב. אמרה לו, ולא יפה היה לאדם הראשון שנטלו ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו? את אוהבת את מה שהיא אומרת? אה? וכיף לך? אה, התחילה טוב. סיימה פטטה, למה? מה היא עושה? אוקיי, תכף נבין. אמר לה, רגע, ואם אישה זה דבר כזה מדהים, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להרדים אותו? למה לא בגלוי? אמרה, תביאו לי אומצה של בשר, תביאו לי חתכת בשר, הביאו לה. קראה את כל האיברים הפנימיים, צלתה בפנה ואמרה לו, נו, אבא תאכל. אמר, מאוס עליי. אמרה לו, ואדם הראשון גם כן הייתה נמאסת עליו. רש"י כותב, שיראה בחיתוכה קודם גמר תיקונה, רואים את כל הדם והגידים והזה, והוא ראה איך היא הכינה את הצלי בשר, והוא אמר, איכסה, אני לא רוצה. אוקיי. איזה מין גמרה הזאת? קודם את גנובה, אחר כך את שפחה ובסוף את אומצת בשר. מה יש לך להגיד על הגמרה הזאת? קודם כל, היא ילדה נורא נורא חכמה. נורא. והיא באה לאבא שלה, ומה היא עושה? היא אומרת לו, לקחו לך צלע אחת ונתנו לך שפחה. למה היא קוראת לך שפחה? מה אנחנו, סיפורה של שפחה?
היא דיברה בשפה של אבא שלה,
פשוט. היא דיברה בשפה שלו, זו תשובה מאוד מאוד נשית. דיברתי בשפה שלו שיסתום. נכון, יפה, אנחנו עושות את זה הרבה פעמים, נכון. מה עוד היא עושה כאן? במה היא הייתה בסיפור הזה שפחה שלו? אני מוכנה להיות כזאת שפחה, ממש בכיף. מוכנה להיות שפחה של העולם וללמד אותו תורה. היא אומרת לו, אבא, אתה לא מבין אפילו את פרשת בראשית בלעדיי, אז בוא שנייה, אני אעזור לך, אני אהיה שפחה שלך. איך היה הרב קוק חותם על המכתבים שלו, עבד לעם קדוש? בוא אני אסביר לך, אבא, את מעשה הבריאה ולמה בראו את האישה. רגע, ואחרי שהיא אומרת לו, אני שפחה שלך בלעזור לך להבין את התורה, איזה כיף של שפחות זאת, מברכת אתכן בשפחות הזאת, שתלכו ותלמדו את העולם תורה. ומה עם הסיפור? עכשיו אתם חייבות להפעיל את המוח ואת השכל, אפילו שחם פה למות, וכל השכל שלנו מתעדה. בנות, בסיפור של אלוקים מרדים את האדם, בורא את האישה. בואו נעבור לסיפור של הבשר. היא צולה את הבשר לעיניו, ואז התהליך מגעיל אותו. מי האישה במשל של חתיכת הבשר? את מי את מייצגת? היא אומרת, תביאו לי חתיכת בשר. היא ליד אבא שלה עושה את כל הדברים המגילים, ואז מגישה לו, ואז הוא אומר, אני לא רוצה. אז היא אומרת לו, נו, ומה רצית? שהקדוש ברוך הוא עברה את האישה לעיניו עם כל הגידים והזה והדם, הוא היה נגעל. מי האישה במשל הזה של הבשר? את מי היא מייצגת? את מי? את מי? אני אעזור לכם, סתומות. יש פה גבר, יש פה אישה, ויש פה אלוהים. את מי מייצגת בסיפור שהיא מבקשת צלי? את מי? יופי. נכון. היא בעצם אומרת לו, אבא, אישה נמצאת פה בעולם בדיוק כמו אלוהים, כי אתה לא מבין תהליכים. וכשמביאים אותך לאולטרסאונד, כשה... ראשן הזה בן חודש, אתה רק עושה את עצמך סתם מתלהב. ובעיניך מה שאתה רואה זה נזלת כזאת, מרחפת, ואתה אומר, יא, מדהים, זה יופי. אתה רואה את האצבעות שלו? כן. אישה זה תהליכים, אישה יודעת לזהות לפני שאתה, הסיפור הזה הוא סיפור כזה מופלא, מפני שהיא באה ומלמדת אותו, והוא פשוט נאלץ להגיד וואו על החוכמה שלה. זה בן אדם שבעצם אומר, ככה חז"ל אומרים, בשביל מה גבר היה צריך אישה? אם הוא היה צריך אותה, היו עושים את זה לעיניו. לא, הרדימו אותו וגנבו לו חתיכה. מה הוא יעשה עם הצרה הצרורה הזו? מה היית עושה בלעדיה? אבא, אומרת לו, בת קיסר, הכל כך, כל כך חכמה. אנחנו מדברות על חוכמה של נשים, חוכמה של לימוד של נשים. וביום האישה חוגגים אותו השבוע ביום חמישי. אני אהיה כאן בעיריית תל אביב עם עובדות עיריית תל אביב, או אני לא יודעת מי עוד, ואיריס חיים המהממת. זה יום הפטירה של אישה כזאת גדולה שקראו לה שרה שנירר. ושרה שנירר היא הייתה המייסדת של בית יעקב, אישה אמיצה שלא הייתה כמוה, אישה שהייתה לה מתפרה בקרקוב, והיא כל הזמן אמרה, נשים חייבות ללמוד. כמו שהן לומדות לימודי חול, הן חייבות ללמוד לימודי יהדות. והיא הייתה גאונה, כי הייתה הולכת לאנשים שהיה אכפת להם רק לימודי חול, ואומרת להם, בבית ספר הזה אנחנו נלמד הכל, שירה, גוטה, הכל. והיא הייתה הולכת לדוסים ואומרת להם, אנחנו נלמד תורה. הלוואי שזה היה היום עם חוק הגיוס, אישה חכמה כזו שיודעת לדבר לכל ציבור בשפתו, כמה שזה חסר, אימאלה ואבאלה, כל אחד מתבצר עוד יותר בעמדתו, ואיך נגיע לאיזשהו עמק שווה. אני קוראת לכם מי זאת שרה שנירר. יום חמישי, אני מדליקה לנר, אני מעריצה אותה מפני שהיא פתחה את בתי הספר הראשונים לנשים בפולין ובליטה, והייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, היא התגרשה, בעלה לא יכול היה לשאת את הפעילות הנועזת הזאת. לאט לאט כשהיא גדלה משבע תלמידות להמון תלמידות, המון רבנים באו וגיבו אותה, החפץ חיים שגיבה אותה מההתחלה, יש לציין, הרבי מבלז, אגודת ישראל פורסת עליה את חסותה, אני מאוד מזדהה איתה להבדיל אלף אלפי הבדלות, מפני שגם אני בהתחלה כשהתחלתי ללמד כשם שאני מלמדת, זה לא היה נחמד, כשהשיעורים שלי התמלאו, כולם הצטרפו. אז אני רוצה לקרוא על שרה שנירר. כדי להרוות את צמאוני לידע, הייתי הולכת לאוניברסיטאות הפולניות מעת לעת, להאזין להרצאות ולשיחות בנושאים שונים. גם בנסיעותיי לווינה, כדי לחדש את מלאי האריגים במתפרה שלי, נהגתי ללכת לאודיטוריום הגדול בית בווריה, כדי לשמוע סקירה על ספריהם של הסופרים הגרמנים הקלאסיים. הצטערתי שהיה עליי לבקר במקומות האלה, אך לדאבוני לא היה בנמצא אתר יהודי חלופי שיכול למלא צרכיו של הנוער היהודי. לאושרי, החינוך היהודי שקיבלתי שימש כמסננת לתכנים ששמעתי שם. אך מה באשר ליתר הבנות, לא רק יכולתי ללמד אותן את הנושאים אותם השתוקקו להכיר, ובו זמנית להעשיר אותם בחוכמת התורה וביופיה של המסורת היהודית. ימימה, כשאת מדברת על נשים לומדות, את מדברת על כל לימוד שהוא? כן. גיאוגרפיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, רפואה ומשפטים, מפני שאין בעולם לימוד שלא יעורר בך צמא ורעב ללימוד של הכתבים הגאוניים האלה. בואו תשמעו מה אומרת שרה שנירר. נפש יהודית זה גאוני, לא תסבע מלימודי חול. רק לימודי קודש יסביעו את רעבונה, כי רק בוראה יכול לדעת ממה היא ניזונה. הרי את הלימוד הזה הוא כתב ואותך הוא ברא, נכון? אז הוא יודע מה יסביע את נפשך. אני מסופקת מאוד אם איזושהי סטודנטית מאושרת לפעמים במידה כזו, כפי שאני מאושרת כשאני קוראת בספרי הקודש שלנו. לא נעים לי להגיד לה שיש סוג כזה של אושר, היא לא הייתה פוסיבלי יכולה להכיר אותו, זה כשתלמידת בית יעקב קצת מתפקרת ויושבת בפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה. אנחנו לא נגיד את זה, אבל אינני רוצה, אמרה שרה שניר, פעולות הנצחה לאחר מותי. אני רוצה שתישאוני בלבכם, שתיקחו איתכן תמיד את ההבנה, כך היא אומרת, שהלימוד הזה יום אחד יציל אתכן כקהילת נשים. היא אומרת את המילים האלה, כולם מסתכלים עליה כמו על מטורללת, היא מתה ב-1935. ואז מתחילה השואה, ונשים מוצאות את עצמן לבד, אבל נשים שיוצאות מבית מדרשה של שרה שנירר, מבית יעקב, מצליחות לכונן קהילת לומדות שמצילה אותן. זה ספר שיצא אתמול, הערב יש לו השקה במכללה בירושלים של הרבנית אסתר פרבשטיין שהייתה מורה שלי. ממש אתמול אמרתי, זה שבוע האישה, זה יום האישה, אני חייבת אותו ראשונה, אז ממש הוצאנו אותו, ילדנו אותו ממכונת הדפוס בנות עמי מיטלז. יש גטו של 500 נשים. גטו הנשים היחיד שהיה בשואה אי פעם. את כל הגברים לקחו ורצחו, את רוב הילדים לקחו ורצחו. והם קהילת נשים, 500 נשים, ומגיעה השבת, והן בגטו, והן לא יודעות מה עושים עכשיו, והן יושבות ושואלות את עצמן, מה המורה הגדולה שלנו, שרה שנירר, הייתה אומרת לנו לעשות. התעוררו אצלן שאלות שלא ידעו איך לנהוג כשאין גברים. מה יהיה בתפילות? מה יהיה על כל בני משפחתם שנרצחו? האם הן יכולות לומר קדיש כנשים? הן מתקבצות לבית הכנסת בגטו הנשים בטלז בליטה, ופתאום הן לא יודעות איך זה קורה, וכולן ביחד מתחילות לומר אותו טקסט. את הקדיש הזה לא אשכח כל עוד אחיה. אבנים יכלו להיבקע ממקומה. הזעקות מעומק הלב יכלו לבקוע רקיע. מי יכול לתאר לעצמו איך ניצבת עדת נשים בבית הכנסת ואומרת קדיש בציבור? אלה היו ימיהן האחרונים של רובנו. האם יש עת שמסוגל להביע את הרגשתנו הבנות באומרנו לראשונה בחיינו וחלקנו לאחרונה את מילות הקדיש? האם הדמיון מסוגל לקלוט את המעמד בנות יתומות שנותרו בודדות לאנחות, אלמנות, אמהות שקולות, עומדות ביחד ואומרות קדיש? אין מי שיגיד להם מה לעשות. אבל יש להם מתחת לאור קהילה נשית שנצרבה בהם בלימוד משותף. אני לא מזלזלת בשיעורים האלה פה, תדעו לכם, בתל אביב. אני יודעת כמה, ובכל המקומות, אני יודעת כמה אני כלומדת, אני לומדת ממכן כל הזמן, ואתן אלף פעמים שומעות משהו ועובר ליד האוזן, ואז באיזושהי סיטואציה השיעור הזה פתאום יפעבע ויתחיל להפעים את הלב וייתן פתאום כיוון. אני צריכה ללכת לכאן, אני צריכה לפנות לשם. לימוד נשי מעצם היותנו נשים הוא תמיד מעשי, הוא תמיד אומר לך תחזיקי מעמד. יש מיליון אמהות עכשיו שנמצאות יחד איתך, ואתן קהילת נשים פה ושם. התמונה היא נהדרת, כנראה זה AI לפי מה שאני רואה, אבל יש כאן שורשים מאוד מאוד חזקים, צמרת שהיא בסערה איומה ונוראה, עפה ברוח. זאת השואה וזאת אישה, והיא עומדת בין השורשים הכל כך עמוקים שמחזיקים אותה, לבין המציאות המטורפת שהיא נמצאת בה, ואיזשהו לימוד החזיק אותה כל השנים האלה. אני כל כך מאמינה בכוח הזה של נשים, גם בשבי, שלא נדע, וכולנו בשבי עכשיו, כי כל אחד מאיתנו הוא מחצית השקל. אני כל כך מאמינה בתפילות האלה, ביכולות האלה שפתאום את אומרת, בונה, זה לא ממני. איך כתוב על הנשים בפרשה, וכל הנשים אשר נשאן ליבן בחוכמה, תבו את העיזים, והרמב"ן כותב, הם לא למדו את זה מאף אחד. וכשהם התחילו, מצאו בקרבן שיודעות לעשות. כן, איך אני יודעת לעשות את זה? איך אני יודעת להיות אימא? איך אני יודעת להתמודד עם הקושי המזעזע הזה? אף אחד לא לימד אותי עם אימא. ופתאום את יודעת, מאיפה את יודעת? מכל הנשים האלה שזורמות לך ככה בתוך הגוף ומזינות אותך. אנחנו קהילת נשים מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חזקה, קצת פחות בידיים, וזה נורא חבל, כי זה נותן איזונים כל כך כל כך נכונים. אבל החוכמה שאת צוברת, וכל לימוד וכל אות של תורה, אני כל כך מאמינה במוכוונות של הנפש וביכולת הזאת ליפול ולקום כמו גדולה. אני אתן שיעורי בית, קודם כל לערב שבת הדלקת הנרות, כותב בעל חידושי הרים, זה הסבא של השפת אמת, הפטירה שלו היא גם השבוע, ליד נרות השבת, שבת שקלים. יכול להתפלל על כל תפילות כל השנה שיתקבלו. למה? אני אסביר, לכל דבר לצערנו יש גם הסבר. בשבת שקלים היו מכריזים על השקלים, מה היו עושים במחצית השקל? קונים קורבנות לבית המקדש. הקורבנות היו פעם תפילה שעולה למעלה, היום אין תפילה. נשלמה פרים שפתנו, היום אין קורבנות, נשארה התפילה. צריך לשלם משהו. כדי שלתפילה יהיה כוח. כמו שפעם נתנו מחצית השקל לקורבנות, אנחנו משלמות משהו. מה? רבי חיים פלאג'י, לא חייבים, זה רק סגולות. רבי חיים פלאג'י אומר לשים 26 פרוטות, שזה יכול להיות כל 26, 26 עשרות אגורות, 26 שקלים לצדקה. אם יש לך קופה צדקה ליד הנרות, שימי, זה שם הוויה יוד והי ווו והי, זה 26, וזה מציל מקללות, כך הוא כותב, ומציל ממזל רע, ומציל מעצב. את שמה אפילו בסקית ליד הנרות 26 פרוטות, רבי חיים פלאג'י בספר שלו, מועד לכל חי.
כל אחד
בבני
הבית?
לא. אם את רוצה לה. ואת שמה כצדקה עבור כל הבית ומבקשת, אני עכשיו שילמתי משהו כדי שהתפילות שלי יעלו, כמו שפעם היו קונים בכסף את הקורבנות. אני מתפללת עכשיו ליד הנרות קודם כל עליי, אבל אני יודעת שזה אני ועמי. נמכרנו אני ועמי. תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אני אתפלל על החצ'קונים הקטנים שלי עכשיו מול הנרות שבת האלה, ואני אקשיב אחר כך, אחרי שתחרישי, מה כואב לך? מה כואב לעם שלי? ואני אתפלל מלב נשבר על עצמי, על הילדה שלי. אני אתפלל על כל עם ישראל. לבקש שיקול דעת, כמו שלמדנו רבי אהרון מקרלין, אני רוצה להיות אישה שקולה, לדעת אם לפרק את הקשר הזה, אם אני חייבת להעניק יותר, אם אני חייבת לכלוא את הנתינה שלי, זה גם לימוד מאוד חשוב, תן לי איזון. זה שבת, ערב שבת, שבת עצמה, בפרשת ויקהל נותנים לנו את השבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם בכל ביום השבת. כתוב בזוהר לפרשה שלנו, לבער אש זה לכעוס. השבת את לא כועסת. גם אם יש לך יצר הרע נוראי, כתוב שמי שכועס בשבת מדליק את האש בגהנום, מה אכפת לנו בעצם, אבל כנראה יש שם כל מיני קרובים שלנו בכל זאת, אז לא כועסים בשבת, אנחנו מאירות פנים כל השבת כולה, במוצא שתקראי אותם, אבל לא כועסים בשבת. מוצאי שבת, סעודת ראש חודש, גם אם את מלאה, גם אם את אף פעם לא עושה מלווה מלכה בחיים, זה ערב ראש חודש אדר ב'. מה זה אדר ב'? אדר בית. זה מכניס שמחה לבית, והכל מתרומם, ועם ישראל בעזרת השם סוף סוף יראה איזושהי גאולה אחרי כל החודשים הבוציים האלה. את עושה סעודה, את רוקדת מוזיקה ומוחאת כפיים. למה שאני אעשה משהו דבילי כזה ימימה? לפני שמחיאת הכפיים, איך היה אומר הרב פרומן מתקוע שהשבוע זה הפטירה שלו, שהיה אומר בואו נחבר את הימנים ואת השמאלנים ונמחא כפיים. כי רק כשאתה מוחא כפיים אתה מבין שאתה לא יכול רק עם יד אחת למחוא כפיים, נכון? כי אתה רק חצי. אז שמחה לא תיתכן כשאתה רק חצי, וכשאתה עם עוד חצי, אתה יכול לעשות את החיבור הזה שמסלק את כל הדינים ואת כל האויבים שלנו. אז את עושה סעודה מהממת, יוצאת לבית קפה, למסעדה, לא מבשלת עוד פעם, לא, אלא אם כן זה עושה לך כיף, ורוקדת, ושרה.